חגים עושים ותאריכים אחרים. באמת תודה רבה, אני גאה להיות פה ביום המיוחד הזה. אני חושב שהקהל הרחב שהיה פה במשך כל היום וממשיך להיות גם בשעות אלו, הוא עדות הן להצלחתם של המארגנים והעוסקים בחיי היומיום בנושא התכלת, והן לרב הרצוג שמקומו בהיסטוריה מובטח לעד ולעולמי עולמים, והן לנושא עצמו. הנושא מורכב אבל הוא מאוד מעניין, ואני חושב שבאמת הצלחת הכנס מעידה על כך. אני בדקות שהקציבו לי אנסה לתת תמונה קצת יותר רחבה על הקשר הזה של תורה ומדע. באופן עקרוני, תוך נגיעה כמובן בעמדותיו המיוחדות של הרב הרצוג בסוגיה, ואנסה לעשות את זה דרך השקפים, פשוט כדי שחלק מהדברים יירשמו גם דרך הראייה, ואז נקרא לנזכר יותר טוב. ובכן, כאשר מדברים על תורה ומדע, בעצם ישנן שלוש סוגיות עיקריות שבהן לכאורה יכולה להתעורר בעיה בשילוב הזה. הסוגיה הראשונה נוגעת לסתירות אמיתיות או לכאורה בין נתונים מדעיים בתורה בחז"ל ובראשונים לבין הבנת המדע בתקופות שונות. כולם, אני מניח, מודעים לסתירה לכאורה בין תורת הבריאה לבין תיאוריית האבולוציה. יש הרבה מאוד הלכות שמבוססות על נתונים עובדתיים מדעיים שהיום המדע חושב שהם אחרת, והאם זה משליך על ההלכה בגלל שהמדע שהיווה בסיס לאותה הלכה השתנה, ועוד כיוצא באלה הזמן לא מאפשר להיכנס אליה. הסוגיה השנייה היא סוגיית העיסוק בתורה ובפרנסה. האם חובתנו לעסוק בתורה בלבד, או שאנחנו צריכים לעסוק בתורה בשילוב עם מקצוע לפרנסה. ידועה המחלוקת של רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי, אם והגית בו יומם ולילה, ואין רגע שהוא לא יום ולא לילה שלא נהגה בו בתורה, או ואספת דגנך, הנהג בהם מנהג דרך ארץ, ויש על זה עיסוק רב מאוד מבחינת ההלכה, כיצד לנהוג, ובסוף דבריי אני אציע איזושהי גישה שמוצעת על ידי חלק מהעוסקים. הסוגיה שאני רוצה לדון בה קצת יותר בהרחבה היא הלימוד של תורה ומדע. האם חובתנו ללמוד אך ורק תורה, או האם אנחנו צריכים ללמוד תורה יחד עם מדע בשילובים שונים? במילים אחרות, האם תורה ומדע יכולים להיות ביחד, לא יכולים להיות ביחד, האם יש סתירה ביניהם, ועל כך אני אדון. ראשית אני רוצה להדגיש שכשמדברים על סתירות, לכאורה מתעלמים מדברים בסיסיים שבאופן מהותי התורה והמדע הם שונים, ולכן כבר על פי הבנת המהות אפשר הרבה פעמים לפתור סתירות מדומות. באופן עקרוני, האמת המדעית היא אובייקטיבית. זאת אומרת, אם היום הוכח באופן מדעי נתון מסוים, אז באופן אובייקטיבי זהו המצב. אבל זו לא אמת מוחלטת. הראיה שמה שהיום הוכח כאמת מדעית, מחר נסתר או הופך להיות מקרה פרטי של נושא הרבה יותר רחב, ואז האמת האובייקטיבית הופכת להיות שונה. השינויים האלה אינם אומרים שברגע נתון זו לא האמת, אבל היא רק האמת כפי שהיא באותו זמן. לעומת זאת, מי שמאמין מבחינה אמונית ערכית, האמת שלו היא מוחלטת. כמו שאומר הרמב״ם, הוא לבדו אמת, ואין לאחר אמת כאמיתתו, ואין שם מצוי אמת מלבד כמותו. זאת אומרת שהאמת הזו היא אמת מוחלטת. הנובע מזה הוא שהאמת המדעית מעצם טבעה משתנה בהתאם להבנות מתחדשות, ואנחנו רואים את זה חדשות לבקרים, בעוד שהאמת האמונית, שוב, מי שמאמין בה, היא אמת קבועה, וגם כאן הרמב״ם קובע את זה בצורה ברורה. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים נושא שהוא שנוי לכאורה בוויכוח בין האמונה לבין המדע, עלינו לבחון האם אנחנו מדברים על משהו אובייקטיבי או משהו מוחלט, ובהתאם לזה הרבה מהסוגיות נפתרות. עוד נקודה שאני רוצה להדגיש בהקשר הזה, שהמדע דן במציאות, הוא לא דן בשיפוט, הוא לא דן בערכים. אדם מדעי שיודע מדע מצוין לא בהכרח מתנהג באופן ערכי מוסרי, כי אין קשר בין הדברים. הוא יכול להיות גאון במתמטיקה ויחד עם זה להתנהג בצורה מוסרית לא נכונה. בעוד שהתורה מלמדת אותנו איך לחיות בצורה ערכית, בצורה מוסרית, וזאת התכלית שלה. זאת אומרת שהמטרות של המדע והמטרות של האמונה אף הן שונות בהתאם לניסוחים הללו. וכך אומר הרב הרצוג בהקדמה לספרות תורת האוהל, הנה המדע הכי חדיש מתחיל להרגיש משהו מטמיע ומבהיל ביותר בתוך תוכם של חביוני האטום, שקשה לצמצמו בין החוקים השלוטים בטבע, שהמדע עצמו יכיר ויודע שהגיע כבר לתכלית כוח השגתו, יכיר וידע שכוח הראות שלו קלה מגבול ידוע, ומשם ואילך הכל חושך לפניו, וששם האור האינסופי הנצחי. זאת אומרת, למדע יש מגבלות, המדע מגיע בדורנו, אולי בעוד כמה דורות, לגבול המגבלה שלו, ודווקא מעבר למגבלה של המדע, שם נמצא אור האמונה. וזה נובע מהדברים שאמרתי, שהאמונה היא אמונה מוחלטת, בעוד שהמדע הוא מדע אובייקטיבי, מוגבל בשכלו של האדם. לאור זה ברור שבעצם למדע אין שום תפקיד בהקניית ערכים, והדבר הזה צריך לבוא ממערכת אחרת. ואם נחזור לסוגיה שארחיב עליה במקצת, האם ללמוד תורה בלבד, או האם לשלב תורה עם מדע בצורות שונות. ישנם מקורות, הן בחז"ל והן בראשונים והן בגדולי האחרונים, שהדבר החשוב הוא ללמוד תורה, ואל ליהודי להתעסק בשום מדע אחר. וכאן יש לפניכם רשימה של מקורות שדורשים מאיתנו לעסוק רק בחוכמת התורה ולא לעסוק בנושאים אחרים. יתר על כן, ידוע החרם של הרשב"א ובית דינו, שכל מי שלומד ומלמד בספרי היוונים עד היותו בן 30 שנה או בן 25 שנה, הוא בחרם ואסור לעסוק בזה. אני אחזור לזה בעוד כמה דקות, אבל מדובר פה על חרם. זאת אומרת, התפיסה של הרשב"א ובית דינו אז הייתה שלפחות לאנשים צעירים, אל להם לעסוק בכלל בנושאים מדעיים. לפנינו פה רשימה של גדולי ראשי הישיבות בדורות האחרונים, וההתבטאויות שלהם הן מעניינות בקשר שבין התורה והמדע, כדרך חינוכית לתלמידיהם, ובעצם כולנו תלמידיהם. אז יש מהם שאומרים שבעצם אין רע מהותי בשילוב לימוד המדעים, שהרי גם גדולי הראשונים נהגו כך, אבל בגלל שאנחנו בירידת הדורות, ואנחנו לא יכולים להיות שווים לראשונים, לכן אנחנו צריכים להתעסק רק בתורה, וגם זה בקושי אנחנו מצליחים לדעת מה שהראשונים יכלו לעשות למרות ששילבו תורה. ועל כך אפשר לומר שהוסיף החזון איש שלאחר השואה המצב הפך להיות עוד יותר קשה מבחינת הידע של התורה, ובעצם החזון איש היה מראשי המייסדים של הכוללים, שלא רק בתקופת הרווקות, בזמן הישיבות, לומדים תורה בלבד, אלא ממשיכים ללמוד תורה גם אחרי הנישואין ועוסקים בתורה בלבד כדי להשלים את החסר הנורא שנוצר לאחר השואה. ידועה עמדתם של רב חיים סולובייצ'יק והנציב מוולוז'ין, שלא הרשו להכניס לישיבה בוולוז'ין לימודי חול, גם אם הם נדרשו לסגור את הישיבה, מחשש שהדבר הזה יביא לבעיות. כך אנחנו רואים גם ראשי ישיבות אחרים, שדעתם הייתה חד משמעית שלא להכניס לימודי חול או לימודי מדעים לעולם הישיבות, אם כי יש שחשבו שבתנאים מסוימים הדבר הזה מותר. אני חושב שדי מוסכם על כולם שאין רע בעצם לימוד החול, אין איסור בעצם הלימוד, אבל או שזה נחשב בביטול תורה, או שיש בזה חשש שזה יסיט את הלומד לדברים לא טובים, ולכן זה מעין גזרה שלא ילמדו. לעומת זאת, היו פוסקים שחשבו שכן כדאי לפחות לתת מה שקוראים היום ליבה גם לתלמידי ישיבות, כי זה חלק ממה שהעולם נזקק לו. והגדיל מכולם הרב הרצוג, שכתב, הכרחי שנעמיד מתוך הישיבות הקדושות מהעילויים שבהם אישי מדע בכל מקצוע כזה, ולא נהיה זקוקים לאחרים בענייני פיזיולוגיה, כימיה, חשמל ובכל הנוגע לתורה הקדושה. זאת אומרת, דווקא הרב הרצוג חשב שדווקא הטובים צריכים ללמוד את המקצועות המדעיים כדי שהם יהיו קשורים אל עולם התורה, וכפי שנראה זה אחת הסיבות החשובות למה כן צריך ללמוד מדעי. כך שאם נסכם את העמדה שרק צריך ללמוד תורה, אז או בגלל שזה ביטול תורה לעסוק בדברים אחרים, ובפרט בדורות האחרונים שירידת הדורות הביאה לכך שלימוד התורה ירד, ואם נשלב אותו עם מדע הוא ירד עוד יותר, וחשש שילמדו מזה דברי כפירה, וגם הסביבה הייתה חלק מהגורמים שלא הסכימו שילמדו מקצועות אחרים. אם כן, יש שעשו לימודי מדע בכל מקרה, אפילו לצורך פרנסה, בין אם זה בתוך הישיבה ובין אם זה בחוץ לישיבה, יש שהסכימו לצורך פרנסה, יש שהסכימו שלא במסגרת הישיבה, ויש שהסכימו גם במסגרת הישיבה. אז הדעות הן לא חד משמעיות, אבל הרוח הנושבת מהדברים שנאמרו עד כה היא שעדיף ללמוד אף תורה. לעומת זאת, יש הרבה מאוד מקורות, גם בחז"ל וגם בראשונים, שדווקא השילוב עם לימוד המדע הוא הדבר האידיאלי, הוא לא הדיעבד, הוא לא רק לצורך פרנסה או לצורך השתלבות, אלא הוא נכון מהותית. אז קודם כל, יש הרבה מאוד מקורות שטוענים שהמדע גם הוא יצירת הקדוש ברוך הוא, וזה חלק מהעניין של הלימוד. וכתב רבוב משקלוב שהמבזים שאר החוכמות הוא משום שהם ארגונים מאותם החוכמות, הוא כתינוק הבורח מבית הספר. זאת אומרת, מי שלמד יודע להכיר בחשיבות של המדע, מי שלא למד מזלזל בו. גם המהר"ל אומר שהרי החוכמות האלו גם הם מן השם יתברך, ולכן צריך ללמוד אותם, ובעצם אין שום חול, אלא בעצם הכל יצירה של הקדוש ברוך הוא, ולכן ודאי שמהותית אין רע בלימוד החוכמות. ואכן יש ראשונים ואחרונים רבים שאמרו שהשילוב הוא הדבר הנכון. בוודאי שצריך ללמוד תורה, אבל בוודאי שצריך ללמוד גם לימודים אחרים. הוכחה לכך היא שגם חז"ל וגם הראשונים הכירו את כל החוכמות האחרות ודרשו שככל שאדם נמצא ברמה תורנית גבוהה יותר, חכמי סנהדרין ופוסקים דווקא יכירו את זה, כי אחרת איך יפסקו בעניינים שיש בהם רקע מדעי. טעם נוסף למה ללמוד מדע, כי המדע מסייע להבנת התורה. יש הרבה מאוד נושאים בתורה שבלי לדעת את המדע לא נבין את התורה. זאת אומרת, אי אפשר ללמוד את התורה בשלמותה בלי לדעת את הרקע המדעי. והנה פה רשימה חלקית של נושאים שבלי להכיר את הצד המדעי שלהם, בעצם אי אפשר להבין את התורה, את ההלכה, ובוודאי לא לפסוק בהלכה. ולרשימה הזו כמובן אפשר להוסיף גם את התכלת וגם את הידע הנצרך לקיום מצוות התכלת, הן בתחום הכימיה, הן בתחום הביולוגיה הימית והזואולוגיה הימית, שהם כולם מדע לצורך קיום מצוות. ולכן היה צורך בהכרת המדע כדי שנוכל לקיים את ההלכות בצורה נכונה. ואומנם, אם נעבור רק בקצרה, נראה שגדולי הפוסקים הסתמכו בכתב, במודע ובמפורש, על מדעים שהם למדו ממקומות אחרים. הרמב"ם בהלכות קידוש החודש סמך על חכמי יוון כדי להשלים את הבנת ההלכה, התשבץ התייעץ עם מתמטיקאי, החתם סופר התייעץ עם גינקולוגים, ובעצם היום אני יכול להעיד כעדות אישית שבלי להתייעץ עם אנשי המדע בתחומים המתפתחים היום, בין אם זה ברפואה או בחקלאות או בטכנולוגיה, בעצם שום פוסק לא יכול להגיע להלכה. לא רק שזה חשוב להלכה, אלא זה חשוב לעצם האמונה. כשאנחנו עוברים על מעט פסוקים בתנ״ך, בעצם הבסיס בפסוק אומר לנו, כדי שתאמין בהשם, תסתכל בטבע, תלמד את הטבע. הטבע יעזור לך לחזק את האמונה שלך, וזה בעצם לא רק עניין של הלכה, אלא אמונה פרופר. ובאמת אפשר לראות את זה גם מהרמב״ם וגם ממקורות אחרים, שלימוד נכון של המדע בעצם מחזק את האמונה. אני רוצה רק כאנקדוטה אחת להזכיר שבתפילה אנחנו קודם כל מברכים ברכת יוצר אור על הטבע, ורק אחר כך אנחנו מברכים ברכת אהבה רבה, שהיא לימוד התורה וקיום המצוות. זאת אומרת שהבסיס, כמו שאומר הרמב״ם, הבסיס של הטבע קודמת בלימוד ללימוד התורה. גם אם הופכים את הסדר, בסופו של דבר יכולים להגיע לאותה תוצאה, שזה מחזק את האמונה. זה מחזק לא רק סתם אמונה, אלא גם יראת שמיים ואהבת השם. לידוע הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, יש מצוות עשה מן התורה לאהוב את השם. איך אוהבים דבר שאנחנו לא מבינים אותו, לא מכירים אותו, לא רואים אותו? אומר הרמב״ם, בשעה שהתבונן האדם במעשיו ובואיו הנפלאים והגדולים, אז הוא יגיע לאהבת השם, שזאת לפי הרמב״ם הדרך להגיע למצוות אהבת השם, לא דרך לימוד התורה, אלא דרך לימוד המדע. יש שראו גם קידוש השם בידיעת המדע וחילול השם באי ידיעת המדע, בראשם הגאון מווילנה, שחשב שאם מבני ישראל, מבני ישראל התורניים, לא ידעו את המדע ולא יוכלו להתמודד עם אומות העולם בענייני המדע, יש בזה משום חילול השם. כמובן שאם רוצים להתווכח, אי אפשר להתווכח עם אחרים שלא כל כך מאמינים או שיש להם קושי להאמין, מבלי שיהיה לנו כלים מדעיים להתווכח איתם. אם נחזור לחרם של הרשב"א, אז קודם כל הרשב"א עצמו הוציא את לימוד הרפואה מן החרם. זאת אומרת, ללמוד רפואה היה מותר גם לפי דעת הרשב"א. יש כאלה שסבורים שבכלל מה שאנחנו קוראים היום מדעים מדויקים לא היו בכלל החרם של הרשב"א, אלא רק הפילוסופיה או מדעים שיכולים היו להביא לתוצאות לא רצויות. שנית, החרם היה מוגבל רק עד גיל 25 או 30, זה לא אומר שמעבר לגיל הזה גם לדעת הרשב"א לא היו צריכים ללמוד מדע, וכל החרם של הרשב"א היה מוגבל ל-50 שנה. מעבר ל-50 שנה, הרשב"א עצמו לא גזר יותר את החרם. אם כך, אם אנחנו נסכם את הנושא הזה, אני חושב שלפי דברי הרב הרצוג, הסיכום הזה יכול להיות ברור מאוד. אני לא אקריא את זה, הזמן קצר, ולכן אני רק רוצה לסכם את נקודות השילוב. המדע כשלעצמו משובח, המדע הוא יצירת הקדוש ברוך הוא, וחז"ל והראשונים עסקו במדע. המדע מסייע בהבנת התורה, הלכה, אמונה, קידוש השם וחילול השם, והוא כמובן החוץ לפרנסה. עכשיו, איך עובדים עם שתי דעות כל כך מנוגדות. אז אני אדלק קצת על גישות עקרוניות, ואני רוצה לסכם את הכלל שלא כל הכוחות שווים. זאת אומרת, אילו ואילו דברי אלוקים חיים. גם אלה שאומרים תורה בלבד, וגם אלה שאומרים שילוב של תורה ומדע, כפי שראינו, יש מקורות לכאן ויש מקורות לשם. התשובה למחלוקת הזו היא שזה תלוי באדם. בן אדם שמרגיש שהוא יכול להגיע למעלות התורה לדרגה הכי גבוהה כשהוא לומד תורה בלבד, הוא צריך ללמוד תורה בלבד. בן אדם שחושב שהוא יכול להגיע להסיקים על ידי שילוב של תורה ומדע, הוא צריך לשלב תורה ומדע. ומכיוון שכל אדם הוא עולם בפני עצמו, כל אדם צריך לנהוג לפי מה שהוא ראוי לו. וכך אומר הרמח"ל במסילת ישרים, שכל אדם צריך לעסוק בדבר שהוא באופן פנימי מבין שזה ייעודו ותפקידו ואלו הם כוחותיו. ואני רוצה לסיים בדברי הגר"א, כי לכל אדם ואדם יש לו דרך בפני עצמו ללך בו, כי אין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהם דומים זה לזה, ואין טבע שני בני אדם שווה, וכל אדם יש לו דרכו אשר ילך בה לפי שורש נשמתו ולפי טבע גופו. ולכן אפשר באמת לומר אילו ואילו דברי אלוקים חיים, בהתאמה לכל אחד ואחד. תודה רבה.